ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציא דף פ. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מראש דף פ עמוד א' במשנה. לפני שנתקדם, רק נציין שבשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפוף, וזה בא להדגיש את המילים לחרוש, וגם בהמשך לדוש. סוחר שמשנה תנאי סחירות, בחרישה, בדישה, להכביד או להקל. המשנה. הסוחר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה. אם נשבר הקנקן, פטור. שבירת הקנקן, שהוא הברזל, חלק מהמחרשה שנכנס לעומק האדמה, אם תנאי הסחירות היו שהסוחר יחרוש בהר, והוא שינה וחרש בבקעה ששם האדמה יותר רכה, ובכל זאת נשבר הקנקן, הוא פטור. כי אם בבקעה זה נשבר, בוודאי בהר היה סיכוי עוד יותר גבוה שזה יישבר. אבל ההפך, בבקעה אתה שחלת את הפרה לחרוש בבקעה וחרש בהר, אם נשבר קנקן, חייב. נפנה לרשי כעת, שורה ראשונה, הסוחר את הפרה לחרוש וכולי, וכל כלי המחרישה לבעל הבקר ונעריו הולכים עם בהמתו. אנחנו מדברים על שכירות פרה, וזה כולל גם כוח אדם, כולל גם כלים, וזה אוחז הדרבן לכוון פרה לתלמיה. אנחנו מדברים על אותם נערים, אותם בני אדם שמלווים את הפרה בהשכרתו. אחד הוא מכוון את הפרה לשורות שבהם הוא חורש, וזה הולך אחר מחרישה ומחביד היתד בקרקע, שבו הברזל שקוראים מביא לשון לועזי, והוא קנקן ומטניטין. אז האדם השני, זה תפקידו, לטפל, לדאוג למחרישה בכלל וגם לאותו קנקן בפרט. אמרנו שאם הוא שכר את הפרה לחרוש בבקעה והוא חרש בהר, הוא שינה לחומרה או להחמרה. התנאים, כפי שאמרנו מקודם, בהר הם יותר קשים, תנאי אדמה יותר קשים בהר מהבקעה. חייב, אומר רש"י, שהרים קשים לחרוש שהסלעים שם. אנחנו ממשיכים במשנה בעוד פעולה והמיקום הר מול בקעה. לדוש בקטנית, אני מתקן את עצמי, לא הר בקעה אלא סוגי תבואה, גידולים שהפרה אמור לדוש. אז הוא שכר את הפרה לדוש בקטנית, ודש בתבואה, והבהמה החליקה וניזוקה, פטור. ולמה? על אותו עיקרון שאמרנו מקודם, שהתנאים של החלקה הם יותר צפויים כשהוא דש בקטנית. הוא שינה להקל, כאילו לתנאים שלא אמור או פחות סיכוי להחלקה. לכן אם הוא החליק בתבואה אחרי שהוא שכר את פעל לדוש בקטנית, פטור. אבל ההפך, לדוש בתבואה ודש בקטנית חייב, מפני שהקטנית מחלקת, היא גורם החלקה יותר מתבואה. עכשיו הגמרא. Hecha delo shani ba. Hasochir sachar et ha para delo shina hu ishtamesh bo kfi tnei ha-schirut. Ubechol zot kara ma shekara man mishalem. Kan anachnu ponim la'otom shnayim, shnei ha-ovdim. אחד שמכוון את הפרה ואחד שהוא מכביד על היתד בקרקע. אמרנו ונשבר הקנקן. מי משניהם צריך לשלם? אומר רשי, והיכה דלא שני, ואין לבעל הפרה לתבוע לא כלום. אמרנו מקודם שבעל הפרה הוא גם בעל אותם כלים. הוא לא יכול לפנות לסוחר, הרי הסוחר פעל כפי ההבנה המקורית. ואלו שהיו בפעולתו, המנהיג והאוחז, יחד שכירים היו. איזו מהן פושע בשבירת הקנקן? השאלה נשאלה. נמשיך בגמרא. אמר הפאפה, דנקי פרשה משלם. רב שישה ברי דרב אידי אמר דנקי מנה משלם. דנקי פרשה זה הוא שחי על הכוונת השור, לתלמיה. הוא לפי רב פאפה הוא זה שאחראי, שהוא זה שפשע, שעקב כך שהוא לא כיוון את הפרה באופן נכונה, הקנקן נשבר. ורשי כותב דנקי פרשה מרדיה, הוא מחסיק במרדיה, זה כלי שבו שדרכו מכוונים את הפרה בכיוון החרישה. הוא משלם, שלא כיוון את הפרה יפה, הוא לא כיוון אותו יפה, ועל ידי שעיוות את השורה של מענה, נשבר הקנקן. אז זה דעתו של הפאפה, ורב שיש אומר שזה שהוא החזיק בקנקן, זה שהיה אחרי על אני הייתי אומר מאחורה, המחרישה, וכאן אנחנו מדברים על הקנקן, הוא זה שמשלם. שהוא, למה? רשי מסביר שהעמיק יותר מדי, העמיק את הקנקן יותר מדי עמוק, וזה גרם לשבירתו. והגמרא ממשיכה ופוסקת, והלכתה דנקי מנה משלם. והיא דוכתה דמחסיקה גונדרי, אם מדבר באדם שמלא סלעים, כך אומר רשי, ואי דמחסיקה בגונדרי, שהיה ידוע להם בהר שמעלה אבנים וצונמה וטרשים. כל אלו הם דברים שמסוגלים לפגוע בקנקן. אז במקרה כזה, תרוויו, אומר הגמרא, תרוויו משלמים, ורשי אומר, תרוויו משלמים שהיה להם להיזהר מאוד, ובדבר מועט שעיוות, אף המנהיג הוא, אני קורא עוד פעם, ובדבר מועט שעיוות, אף המנהיג הוא נשבר, ובדבר המוטל בספק. מי באמת נושא באחריות במקרה כזה, אז כשמדובר בספק, אז מחלקים שניהם, האוחז בקנקן והמכוון את הפרה, יחלקו בתשלומי הנזק לבעל הפרה. כעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותר הנושא, שם כתבנו המוכר פרה לחברו והזכיר שיש בה כמה מומין, בזמן שבאמת אין בה כל מה שהזכיר אלא אחד מהם. הגמרא, אמר רבי יוחנן, המוכר פרה לחברו ואמר לו, המוכר אומר לקונה, פרה זו נגחנית אי, נשכנית, נושכת, נשכנית אי, בעתנית אי, רבצנית אי, והיה בה מום אחד, רק מום אחד מהמגרעות האלו, ולא כולם, רק אחד, וסנפור בין המומים, והוא צירף אותו עם המומין האחרים שלא היו בה, ואז מגלה הלוקח שיש את המום הזה שהבעלים הזכירו, הרי זה מקח טעות. לפני לרשי, הרי זה מקח טעות, לפי שהכיר הלוקח בשאר מומין שאינן, וכסבור הוא, בכולן משקר. אלא להשליך מאליו את העומק, הוא אומר, איך אומרים? הוא סתם אמר. הלכך, מקח טעות הוא, דעדי תדחי לא זוון. הקונה הזה קנה בדעה שאין אף אחד מהמומין. מאחר שהוא קיר שהשאר אין, גם זה אין. שמתגלה שיש זה, לא, על פי זה הוא לא, או על סמך זה הוא לא קנה את הבהימה. נמשיך בגמרא בדוגמה אחרת. המוכר אומר מום זה ומום אחר. הוא פרש שם אותו מום שבאמת יש בבהמה, ואומר שיש עוד מומין, בלי לפרט. ואומר רשי מום זה ומום אחר, שפרש לו שם אותו מום לבדו, ואמר לו מום זה בא, ועוד מומים אחרים. המומים האחרים הוא לא פרט. ומתגלה שיש את המום הזה שהוא פירט, אין זה מקח טעות. מאחר שרק המום שבאמת יש בו הוא פירט, היה לקונה לבדוק. ואם הוא לא בדק, בעיה שלו. תניה נמי אחי. הגמרא ממשיכה עם ברייתא שמחזקת את מה שאמרנו. המוכר שפחה לחברו. כאן הדוגמה שפחה, ולא בהמה, אבל זה אותו עיקרון שנראה. ואמר לו, שפחה זו שותה היא, נכפית היא. נכפית זה מחלת הנפילה, נופלת מחולי, אומר רשי, משועממת היא. והיה בה מום אחד מאלו שהוא הזכיר, והשאר אין בה, וסנפור בין המומים, והוא צירף את המום שבאמת יש בה יחד עם מומים אחרים שהוא פירט שאין בה, הרי זה מקח טעות. אבל מום זה ומום אחר, אין זה מקח טעות. זה בדיוק כפי שראינו הפסק הלכה של הגמרא. אמר לרבך ברי דרבה לרבשי, היו בה כל המומין הללו מהו. נסתכל ברשי, היו בה כל המומין הללו, ואינו מקפיד אלא על האחד. הקונה אכפת לו רק על אחד מהם, הוא בא וטוענו, כסבור הייתי שאתה כולל בה מה שאין בה ומה שיש בה, ואילו ידעתי שזה בה, לא הייתי לוקחה. מי? האם ללוקח יש טענה כאן? אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לרב מולכי לרב אשי, האחי אמין המשמי דרבה, היו בה כל המומים הללו, אין זה מקח טעות. כעת הגענו למשנה חדשה. המשנה הזאת לדעתי זקוק להקדמה, ובשוליים בגמות שלנו השס עוזר קודם הנושא חיוב נזק שנגרם לבהמה בתוספת מסע. שני מילים מרכזיים בהמשך הם לא מילים שיופיעו בגמרא, האמת אני אתקן את עצמי, הם יופיעו. אחד הוא נפח והשני הוא כובד. בשוליים המקבילים תחת הכותרת נקודות הקדמה נקרא ביחד מה שהוספנו. אחד, מסע חמור חצי קור חיטים. זה מקובל, ומי שמוסיף על זה יכול להביא לידי נזק החמור. אז מסע חמור הוא חצי קור חיטים. שתיים, שיעורים הללו הם שיעורים בנפח ולא במשקל. ממילא לתח חיטים, לטח הוא חצי קור, ולטח שעורים, יש להם אותו נפח, אבל במשקל שעורים יותר קלים. נקודה שלישית, 16 שעורים יש לו אותו משקל של 15 שעים חיטים. עכשיו המשנה, הסוחר את החמור להביא עליה חיטים והביא עליה שעורים חייב, כפי שראינו בנקודות שאמרנו מקודם, לא מדובר פה באותו נפח. אנחנו נסתכל ברש"י, והביא עליה שעורים שהם קלים מחיטים, חייב בקלקולה אם הוסיף שלושה קווים. אז אנחנו מדברים על חמור, אמרנו מקודם שהמסע שמתאים לחמור זה חצי קור חיטים. אז מה אדם הזה עשה? הוא הוסיף על גבי החמור שלושה קווים של שעורים, ולא אמרינן הועיל והשעורים קלים, יש לו להוסיף עד כדי כובד לתחיתים. זה לא אומרים. אני חוזר עוד פעם, דשעורים במשקל לתחיתים הווי נפח יותר מדי. אני חוזר עוד פעם, שעורים במשקל לתח חיטים הווי נפח שעורים יותר מדי. אז אנחנו אומרים שאם הוא העמיס על החמור במקום לתח חיטים, לתח פלוס שלושה קווים, שלושה קו זה בעצם חצי שעה, זה 15.5 שעים של שעורים, זה יגרום נזק לחמור, שמסע החמור לתח חיטים זה המסע של ראוי לחמור, דהיינו זה חצי קור. אנחנו נחזור למשנה, תבועה והביא עליה תבן. אדם שכר חמור לשם הובלת תבועה, במקום זה הוביל עליה המיס עליה והובילה תבן, חייב מפני שהנפח קשה כמסוי. רש"י, מפני שהנפח קשה לבהמה כמסוי, וכיוון דנפח לתח שעורים כנפח לתח חיטים, קשה לתוספת. והסברנו מקודם שכשמדובר בתוספת נפח, רש"י הזכיר תוספת שלושה קווים, חצי שעה. ואני אומר, אני חוזר על זה כמה פעמים, אבל המציאות הזאת של 15.5 שעים של שעורים הוא פחות בכובד מ-15 שעים של חיטים. אז מה קרה? הוא הוסיף בנפח, למרות שעדיין זה פחות בכובד. אנחנו חוזרים למשנה. לתח חיטים והביא, זאת אומרת הוא שכר את החמור להביא לתח חיטים 15 שעה, והביא לתח שעורים פטור עם מיתה החמור, ואם מוסיף על מסעו חייב, וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב? סומכוס אומר משום רבי מאיר, שעה לגמל, שלושה קווים לחמור אנחנו הזכרנו את השיעורים הקשורים לחמור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הסוחר את החמור להביא עליו חיטים, ושינה והביא עליו שעורים. באיזה שיעור תוספת נפח יהיה חייב? לאביי, שלושה קווים. זה בעצם המשל או הדוגמה שהסברנו עד כה, לפי שיטת אביי. אבל לרבה, התוספת שיחייב אותו סוחר, רק אם הוא מוסיף שעה. אז הוא שכר את החמור להביא חיטים, נגיד חצי קור חיטים, 15 שעה חיטים, ובמקום זה הוא הביא שעורים בשיעור לפי רבה, 16 שעים שעורים. במצב הזה, נגיד, נכון, הוא הוסיף נפח של 6 קווים של שעה, ובמציאות הזאת, אם אני לא טועה, נראה בהמשך, הכובד הם אותו דבר. מבחינת כובד, 15 שעה חיטים הוא כמו הכובד, המשקל של 16 שעים של שעורים. עכשיו הגמרא, איתמר, אביי אמר, קשה כמסוי. יש לנו חץ, ובמשנה ראינו מפני שהנפח קשה כמסוי. תוספת נפח זה מזיק, כמו שהיית מוסיף כובד. אז אומר אביי, אמר קשה כמסוי תנן. זה הגרסה שיש לאביי במשנה, וזה באמת מה שראינו אצלנו מודפס במשנה. אבל זה שזה מודפס כך במשנה, זה לא אומר סוף פסוק. יש עוד דעה. רב אמר, מפני שהנפח קשה למסוי תנן. כך יש לגרוס. בינתיים הכותרות האלו הם, אני חושב, לא 100% ברור, והגמרא עצמה מבארת אותם. אביי אמר, קשה כמסוי, שהנפח הוא קשה כמסוי תנן. נפחה כי תקלה. נפח הוא כמו משקל, ואי מוסיף 3 קווים, חייב. נחזור כעת על דברי אביי דרך רש"י. דיבור המתחיל, שורה שנייה מתחת לגמרא, קשה כמסוי, כך אמר אביי. כדפרישית, כמו שרש"י הסביר, ולמדנו את זה ביחד, בדיבור המתחיל חייב, אף על פי שאין מסען כבד, המסע, המשקל של שעורים, אינו כבד כמסע החיטים. באותו שיעורי נפח, השעורים הם קלים מהחיטים. הרי נבחן כנפח חיטים, והנפח כמסוי. נפחה כתקלה. ממשיך רש"י, נפח קשה כמשקל. הואיל ונבחן שווה, הרי הוא כמשקל שווה. כך אמרנו מקודם, ש15 שעורים הוא אותו נפח של 15 שעה חיטים. הם לא אותה משקל, אבל לפי הבעיה זה לא המשתנה או העיקר, אלא הנפח. ואם הוסיף 3 קווים, דעו שיעור תוספת לחמור לקלקל, חייב. עד כאן הסבר לשיטת אביי. אז תוספת 3 קווים על, על, על נפח של 15 שעה שעורים, זה יחייב את הסוחר לפצות בעל החמור אם הוא כך המיס על החמור. 15.5 שעה שעורים. רבה, נחזור לגמרא, רבה אמר קשה למסוי תנן. העניין של נפח, תוספת נפח, הוא קשה למסוי. תקלה כי תקלה, ונפחה הווי תוספת. שוב פעם נעזר ברשי. קשה למסוי. אם ישבה כובד הסורים לכובד החיטים, כגון שהוסיף שעה שלמה על הלטח, לטח זה 15 שעים, אתה מוסיף עוד שעה 16 שעים, הרי הרבה הנפח ורוב הנפח. עכשיו תוספת נפח כזה הוא משמעותי, קשה למסוי, והבין נפח זה תוספת לקלקול החמור. ממשיך רשי, תקלה כתקלה אינו חייב עד שישווה כובד אסורים לכובד החיטים, ולהווה נפח זה תוספת. מתי הנפח פוגע? כשאתה משווה את המשקל של אסורים למשקל של החיטים. אבל נפח שווה ומשקל חסר, זהיינו נפח שווה 15 שעה סורים, והוא משקל פחות, הסורים הם פחות במשקל, לא אמרינן נפח השווה, הרי הוא היא כמשקל ולחייב בתוספת של שלושה קווים, לא אומרים כך. זה קשה למסוי תנן ולא קשה כמסוי. נחזור לגמרא. עכשיו אנחנו רואים צורת משולש, והוא יופיע בשני כיוונים, וכאן אנחנו מדגישים בשוליים תחת הכותרת מבנה עם השפיץ למעלה קשה על רבה, עם השפיץ כיוון מטה קושיה על הבאי. הגמרא תנן, להביא לטח חיטין, להביא לטח סורים, פטור. אז זה ציטוט אגב מהמשנה, לכן יש לנו כוכבית מצד הגמרא ואפשר לחבר אותו לכוכבית במשנה. ואם הוסיף על מסעו חייב, מה אליו? שלושת קווים. שאם הוסיף שלושה קווים זה מחייב הסוחר, וזה קשה על רבה, כי רבה אמר שבתוספת שלושה קווים בלבד לא מחייב. אני חוזר עוד פעם, הוא שכר להוביל לטח חיטים, והוא שם במקום חיטים שם סורים, והמשנה אומר שאם הוסיף על הסורים הוא חייב, והמקשן פה אומר כמה הוא הוסיף? שלושה קווים בלבד, וזה לא מה שרב אמר, זה קשה על רבה. לא, פירוש המשנה שעה, שאם הוסיף שעה שעורים זה שיעור בנפח, אז כמו שרשי אמר מקודם, אז המשקל זהים, אבל התוספת המשמעותית הזאת של שעה שלם זה מה שמזיק, ורק אז רק אז הסוחר יפצה את בעל החמור. שואל התגמרא, והעלה קטני, אבל על הציטוט הזה כתוב וכמה יוסיף על מסעו, גם זה נשים לב להמשך המשנה, ויהי חייב, כמה יוסיף על מסעו ויהי חייב, סומכוס אומר משום רבי מאיר, שעה לגמר שלושה קווים לחמור, זה שיעורו של הבאי. אז שוב פעם, איך רבה יכול להגיד שהתוספת שהתנא ברישא התכוון הוא תוספת של סא בזמן שהוא אומר בפירוש שלושה קווים. הגמרא עונה, אחי כמה, כך יש להבין את המשנה. היכא דלא שני, חיתין והביא חיתין, שעורים והביא שעורים, כמה יוסיף על מסעו ויהי חייו? סונכוס אומר משום רבי מאיר, שאה לגמל, שלושה קווים לחמור. אנחנו רק נוסיף, אבל אם הוא שכרו להביא לתך חיטים והביא לתך ושלושה קו שעורים, עדיין משקלן פחות מלתך חיטים. תא שמע, כעת אתם רואים משולש עם השפיץ למטה, זה קושיה, אנחנו לקראת קושיה לבעיה. להביא לתך חיטין, הסוחר שכר את החמור להביא 15 שעה חיטין והביא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', 16 שעה שעורים חייב. זה תוספת, כאן אנחנו רואים תוספת שעה שלמה, השלושה קווים, אבל תוספת של שלושה קווים, דיינו, חצי שעה, פטור. זה נגד הבעיה. הבעיה אמר שתוספת שלושה קווים זה מחייב, אם כמובן ניזוק החמור. הגמרא עונה, תרגמה הבעיה, מה שכתוב פה שישה, 16 שעה שעורים, במחיקתה. מחוקות ששווה 15.5 תפופות. הביטויים האלו אני חושב מוכרים יותר כשמדברים על כפית סוכר, יש כפית שטוח, יש כפית יותר יותר לא שטוח אלא בלשון הגמרא תפוף גדוש, אבל כל מילה יש לה משמעות. ובמילה תפופות אומר רש"י בסוף הדיבור מתחיל במחיקתה, הוא אומר תפופות לא מחוק ולא גדוש. נפנה לרש"י כעת בשורה רביעית בשורות הקסוד. אנחנו בגמרות שלנו השס הזה הוספנו כוכבית, כי לפני זה רש"י מביא פירוש, הוא מתחיל את הדיבור בשורה שנייה, אני שמעתי, והוא מסביר, והוא דוחה את הפירוש הזה, ולכן נלמד ביחד הפירוש השני. ונראה לי שמסע החמור לתך ומדידתן תפופות 15 שעים ולא מחוקות. יש, איך אומרים, יש גודש קצת. אז החמישה עשר שעים שמוזכר כמסע החמור, 15 שעים תפופות ולא מחוקות. ומוקי לה אביי בתת זיין ב-16 מחוקות, שהמחק פחות שלושה קווים. זה שאתה הכמות של המחיקה, אתה משווה או מרחיק את התפיפות הזאת מ-15 שעים, תמצא שלושה קווים. אז השיעור הזה, 16 מחוקות, הוא שווה ל-15.5 שעים תפופות, ואין כאן אלא תוספת נפח שלוש קווים של לתך תפופות. תפופות לא מחוק ולא גדוש. אז מה שהתנא אומר, שהוא שכר את החמור להביא 15 שעה של חיטים, הוא הביא 16 שעה שעורים, ה-16 שאה סורים מחוקות הוא כמו 15.5 שאה תפופות, ואותו חצי שאה זה באמת התוספת לפי הבעיה שעליו התחייב הסוחר עם ניזוק החמור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שיעורי תוספת מסוי לדברים שונים. מתברר ששיעור תוספת הווי חלק 1/30 משיעור מסעו. תנו רבנן, שיעורי, כפי שאמרנו, אנחנו נדבר על שיעורי תוספת. קו לכתף. כתף זה אדם שמוביל דברים, הוא מוסבל. אז תוספת קו על השיעור שראוי לאדם, והאם האדם ניזוק, אז ההוא שהוסיף יהיה חייב. אומר רש"י, קו לכתף, קו אבי תוספת לאדם הנושא בכתף, וחייב המוסיף בקלקולו. מכאן אתה למד שמסע אדם בינוני 30 קו. אמרנו, הזכרנו מקודם, תוספת של של 1/30 הוא מה שמסוגל לגרום נזק, שהן 30 קווים. אם ממירים את השיעור בקווים לסעין, אתה תמצא שהן 5 סעין. אמרנו מוקדם יותר שבכל סע יש 6 קווים, 30 קו יהיה 5 סעין. תתנן תוספת החמור 3 קווים שהן חצי סעה, ומסעו לתך, דהיינו מה? 15 סעין. על מה תוספת? 1/30 במסע הוא, והשמעינן דהים הוסיף עליו על האדם קו, חייב. ורשי מקדים את הגמר ואומר לכמן פריך, בהמשך הגמר תשאל, אנחנו כאן מדברים על תוספת על בן אדם, והרי הוא בן דת, אם לא מציבי לשדי הער, אם הוא לא מסוגל לשאת אותו, למה שהוא לא יזרוק את זה למטה? מה זה שהוא שמים עליו, הוא מה ממשיך לנזק? שיזרוק את המסע הזה. נחזור לגמרא. אדריב לרבע, אדריב זה לתח, זה 15 סעים, זה תוספת שיכול להזיק עריבה. מה זה עריבה? ספינה קטנה. קור זה התוספת לספינה. אז כמי שראינו את החשבון ליל, אפשר להגיד שהמסע הבריא, המקובל, הלא מזיק לספינה, זה 30 קור. עכשיו אתה מוסיף חלק אחד מ-30, דהיינו קור, זה מזיק. ספינה, הכוונה ספינה בינונית. 3 קורים לבורני גדולה, ספינה גדולה. המאמור. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד, כפי שראינו כבר ברש"י, לגבי תוספת על אדם. קו לכתף, זה התוספת שיכול להזיק. ואז אמרנו שאז מי שהוסיף הוא יחייב על נזק שנגרם לאותו סבל. הגמרא שואלת, אם איתא דלא מציבי, אם האדם לא יכול לשאת אותו, בר דעת הוא לשתי, שיזרוק את זה, שיוריד את זה מעליו. למה לחייב את ההוא שהמיס אותו עליו? אז יש כאן כמה תשובות לשאלה. אמר אביי, בשכבתו לאלתר, רש"י אומר, לא הספיק לפרק מסמי על כתפו עד שרבץ תחת מסעו. נמשיך בגמרא. רב אמר, אפילו תימה, בשלו חבתו לאלתר, לא צריכה השיעור תוספת קו, אלא לאגרה יתרה. בכך, בתוספת כזה, חייבים לפצות או לשלם לאותו סבל תוספת שכר. רב אשי אמר, למה הוא לא זרק מיד? זה היה השאלה, למה הוא לא זרק מיד? אבל שאמר, הוא סבור, חולשה הוא תנקית לי. שנתפס באיזושהי חולשה, וזה יעבור לו, ולא, ואחר כך ניזוק. ציטוט מלמעלה, קור לספינה שלושת קוראים לבוני גדולה. אמר פאפה שמע מינה מזה שהשיעור תוספת למסע ספינה זה קור, סתם ספינות בת טלטין קוין, סתם ספינה אמור להיות מסוגל להוביל, להמיס עליו 30 קור, למי נפקא מינה, למקח וממכר. שאם אדם הזמין ספינה, הספינה הזאת אמור להיות בגודל כזה שאפשר להמיס עליו 30 קור. המשנה, כל האומנים שומרי שכר הן. נקדים עם דוגמה. אומן, למשל חיית, לקח בגד לתיקונים, לקח הבגד מבעל הבגד, האומן לקח את זה אליו הביתה, והוא, האומן, נחשב או מוגדר כשומר שכר על הבגד הזה. מה זאת אומרת למעשה? שהוא חייב עם על גניבה ועבידה. זה בניגוד למשל לשומר חינם שלא היה חייב על גניבה או עבידה. וכולן שאמרו, כל האומנים שהיו אומרים לבעלים, תולת שלך והווה מאות, אני קח את מה שמסרת לי וגמרתי את העבודה, קח את שלך ותביא לי את התשלום, ואם יקרה משהו בינתיים לבגד הזה או לפריט שהאומן היה עובד עליו, שומר חינם. את ההכרזה מצד את האומן תול את שלך, זה מוריד רמת האחריות של האומן על אותו פריט. שמולי ושמולך, מה דינם? אם יש שני אנשים שאומרים היום תשמור לי על משהו ומחר אני אשמור לך על משהו, שומר שכר. שמור לי, אדם ביקש תשמור לי על משהו ואמר לי אותו שומר, אומר הנח לפניי, שומר חינם. אמנם עברנו את הפסקה לפני שתי שורות, שלוש שורות, תול את שלך והווה מאות, בכל אופן נלמד ביחד רשי על זה. וכולן שאמרו, אומר רשי, תול את שלך שכבר גמרתיה, ומי שתוציאנו הווה מאות, שאיני מעכבו, אני לא מעכב אצלי הפריט שלך לתופסו על שכרי. עד אז האומן הזה היה לו, נקרא לזה סוג של משכון, לא אומר משכון, אלא סוג של משכון, דהיינו שווי הבגד או הפריט שניתן לו במקרה שהבעלים לא ישלמו לו. אבל עכשיו הוא אומר קח את שלך, זה אומר שהוא לא מעכב את הפריט אצלו לתפוס אותו כביטחון על השכר. אז מה? הרי הוא מעטה שומר חינם, אז עכשיו הוא יורד ברמת האחריות. אפשר להבין מזה שעד אז, עקב כך שהוא היה מחזיק את הפריט כביטוח לתשלום, זה היה כמו הנאה שהאומן נהנה מאותו פריט, וזה זה העלה רמת האחריות שלו, כאילו משלמים לו, זה העלה את האחריות שלו להיות כשומר שכר. אנחנו חוזרים למשנה, הלוויו על המשכון, סידור רגיל, אדם הלווה כסף, המלווה נתן כסף הלווה וקיבל תמורת מתן המעות, הוא קיבל משכון מהלווה, המלווה הזה שומר שכר. תשאלו איזה תשלום יש לו? אז רשי כאן אומר, אבל אני אומר מראש שזה לא סוף פסוק, אבל רשי אומר, שאומר שכר, שכר מצווה. רבי יהודה אומר, הלווהו מעות שומר חינם. הנה דעה חולקת, שאם המלווה הלווה מעות, והוא קיבל משכון מהלווה, אז המלווה נחשב שומר חינם. הלווהו פירות, שומר שכר. ואנחנו נפנה לרשי, הלווהו מעות שומר חינם, דלת ליד רבי יהודה, שכר מצווה לעניין דינה, כלומר לחייב את המלווה כשומר שכר. הזה רבי יהודה לא מסכים, אבל הלווהו פירות והוא קיבל משכון, הוא אומר שהוא שומר שכר למשכון. למה? זה דרך פירות להרכיב. כאן רשי לדעתי הוא מאוד מאוד קצר, ויש להסביר להרחיב על זה. הלוואת פירות הוא לטובת ולהנעת המלווה. איך? הוא הלווה פירותיו, שאומנם הם פירות טובים עכשיו, אבל אם הפירות האלו היו נשארים אצלו, היו נרכבים. זה דרכן של פירות. ואחר כך הוא מקבל בתשלום החוב תשלום מעולה. מה? הוא מקבל מהלווה פירות טריים. אז מה שתיארנו עכשיו זה דווקא לטובת המלווה, שהוא לא צריך לחשוש מפירותיו שיתרקפו. הוא נתן אותם כהלוואה ללווה, יקבל פירות טובים טריים אחר כך. זה נקרא הנאה, ובתמורה להנאה זו של המלווה דינו כשומר שכר. כמו ששומר שכר נראה כך כי שילמו לו, תשלום זה מהנה אותו שומר, אז גם זה נקרא הנאה. נחזור למשנה. אבא שאול אומר, רשאי אדם להזכיר משכונו של עני, להיות פוסק והולך עליו מפני שהוא כמשיב אבידה. אני קיבל הלוואה והוא נתן למלווה משכון. המלווה הזה יכול להזכיר את המשכון, וזה יוצר הכנסה, וההכנסה הזאת יהיה תשלום החוב של אני, שבסופו של דבר אני לא משלם כלום אחרי שהוא קיבל את ההלוואה. ולכן זה מוגדר כמשיב אבידה. הנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, אנחנו נראה עוד מעט מספרים רומאים מצל הגמרא, ניסיונות להעמיד משנתנו דאומן שומר שכר כרבי מאיר. אף על פי שרבי מאיר סובר סוחר שומר חינם, יש לנו כידוע ארבעת השומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. בתורה אפשר ללמוד על החיובים של שלושת השומרים, אבל הסוחר, התורה לא אומרת בפירוש מה רמת האחריות שלו, האם הוא כשומר חינם או שומר שכר. אנחנו בגמרא כאן אנחנו נציין שאף על פי שרבי מאיר סובר שסוחר שומר חינם ואומן דומה לסוחר, אנחנו לא הסברנו איך זה מופיע במפרשים השונים במה דומים, אבל זה נקודת הנחה שאומן דומה לסוחר מקום מקום. אף לרבי מאיר יש סברה לומר דאומן ישלם כשומר שכר. אני חוזר, בזמן שרבי מאיר עצמו אומר שסוחר שהוא המקביל לאומן כשומר חינם, למרות הכל יש סברה שנראה בהמשך שהאומן ישלם או יישא באחריות כמו שומר שכר. גם נציין, וזה על פי רשי בהמשך, רשי באמצע שורות הרחבות, התורה, הגמרא, נראה שהיא רוצה להעמיד את המשנה כרבי מאיר. ולמה? כי יש בפנינו משנה בלי שם, כלומר סתם משנה, הפתיחה, הכוונה לפתיחת המשנה, שכל המונים שומרי שכר הם, זה נקרא סתם משנה, וסתם משנה בדרך כלל הוא על פי רבי מאיר. זאת אומרת, משנה בלי שם, בדרך כלל זה שיטת רבי מאיר. עכשיו הגמרא, למה מתניתין דאמר שאומן דינו כשומר שכר דלא כרבי מאיר? התוספות השלישי, נימה תנן סתמה דלא כרבי מאיר, מדמי לאומן לסוחר. בשאלה הזאת רואים, זה נקודת הנחה שאומן דומה לסוחר, דחיהכי דאומן אבי שומר שכר אף הפי שאינו נוטב שכר על השמירה. אומן קיבל פריט, נכון משלמים לו, אבל התשלום הוא אלא שכר תוכו. החינם היא סוחר אבי כשומר שכר אף הפי שאינו נוטב שכר שמירה. אז למה הוא, אם הוא לא מקבל תשלום, למה הוא מוגדר כשומר שכר? אלא כיוון שנהנה ממנה בשכר שנותן, בשכר שהוא משלם שכירות, אבל הוא נהנה מהפריט שהוא שוכר. זה נחשב מספיק להגדיר אותו כשומר שכר. עכשיו נחזור לגמרא. שאלנו, האם נאמר שהמשנה הוא לא כמו רבי מאיר? דתניא, סוחר כיצד משלם? רבי מאיר אומר כשומר חינם, רבי יהודה אומר כשומר שכר. ואם אנחנו חוזרים על נקודת הנחה שאומן דומה לסוחר, והמשנה שלנו אומרת שאומן הוא כשומר שכר, וכשאתה שומע אומן אתה גם שומע סוחר, זה לא משתלב עם שיטת רבי מאיר, כי רבי מאיר אומר שסוחר משלם כשומר חינם, לא חייב על גניבה ועבידה. הגמרא מגיב, אומר, ויש כאן משולשים ומספור, ובשוליים הסברנו שלוש ניסיונות תחת גישה מספר רומאי אחד, לומר אפילו תימה רבי מאיר. אז גישה או ניסיון ראשון, אומר הגמרא, אפילו תימא רבי מאיר. בהי ענה, אז אם המשנה אמור להיות כמו רבי מאיר, צריכים להסביר למה אומן משודרג שהוא כשומר שכר. אז למה רבי מאיר, שמצד אחד סובר, סוחר, שומר חינם, מצד שני אומן כשומר שכר? אז הגמרא אומרת שהבעיה הנועה תקשב יקולי אמה ואגיר לי לדידי אביה לי שומר שכר. למה אומן נחשב שומר שכר? יש לו הנאה. איזו הנאה יש לו? שאותו בעל הפריט, בעל הבגד בדוגמה שלנו מקודם, הוא בוחר רק בחיית הזה. הוא שב את כולם, הוא עזב את כולם, והוא מעסיק את החיית הזה, הווי, בתמורת הענה הזאת, האומן הזה, הווי עולה שומר שכר. שורת אומרה, אם זה מה שמנחה את רבי מאיר, יחי סוחר נמי, למה בסוחר אומר שומר חינם? תגיד אותו ספרה, בהי ענה דקשב את כולי אמה, הוא מוגר לדידי, בזה המזכיר הוא עוזב את כולם ובוחר את הסוחר הזה, הוא בוחר אותו מכל העולם להזכיר דווקא לו, הווילוי שומר שכר. למה שלא אומר שהסוחר שומר שכר? יש לו חיוב גם על גניבה ועבידה, ורבי מאיר לא אמר כך, אלא ניסיון שני להסביר למה מצד אחד סוחר לפי רבי מאיר הוא שומר חינם ולא חייב על גניבה וחייב רק על פשיעה, ואומן מצד שני כן כשומר שכר. וזה אמור להסתדר עם שיטת רבי מאיר, אלא אפילו תמר רבי מאיר בהי הנה דקייב לתפי פורטה, בהנה הזאת שהבעלים נותנים טיפ, אולי איך אומרים טיפ או תוספת תוספת לאומן, הווה אילויה שומר שכר. אז תמועת התוספת הזאת שהבעלים נותנים לאומן זה משדרג את האומן, כלומר האומן נהנה מזה, וזה התשלום שהופך אותו להיות שומר שכר. שואל תמועה סוחר נמי, מי לא עסקין הדקה משבילי תפי פורטה, המזכיר מזכיר לסוחר בהוזלה טיפה, קצת הוזלה, ובתמורת ההנאה הזאת למה שהוא לא יחשב כשומר שכר? למה אתה רבי מאיר אומר שהוא שומר חינם? אלא אפילו תימא רבי מאיר שסוחר כמו שומר חינם, האומן יש שומר שכר. בהי הנה תתפס לי האגרי דלובי למי אלומי פק הזוזי, תמורת ההנאה הזאת שיש לה אומן החיית בדוגמה שלנו מחזיק בבגד, כל זמן שהוא מחזיק בבגד אז הוא לא חושש כל כך אם לא ישלמו לו, כי יישאר בידו הפריט הזה. אז בהנאה הזאת, זה נקרא באגרי, בשכר הזה שהוא לא דואג, הוא לא צריך לחפש את התשלום, הווה עלי שומר שכר. אי בעייתי מה? גישה אחרת לגמרי. שאלנו האם אפשר להעמיד את המשנה שלנו כרבי מאיר? מצד אחד ראינו במשנה שהאומן שומר שכר, אבל לגבי סוחר לא כן. אי בעייתי מה? כי למחליף רבה ברבוע ותני. זה גישה אחרת למשנה בכלל, ליתר דיוק המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בעניין סוחר, יש להחליף את השיטות על פי גרסתו של רבא ברבוע. אני קורא עוד פעם, כדי מחליף רבא ברבוע ותני סוחר, והאומן דומה לסוחר, סוחר קצר משלם רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. אז אנחנו בכך פותרים את כל הבעיות. הסוחר שאני אומר סוחר סלש אומן, סוחר לפי רבי מאיר כשומר שכר, ובמשנה שלנו ראינו אומן כשומר שכר. אז המשנה יכול להסתדר חלק עם רבי מאיר. וכולן שמותו את שלך ואבי מאות שומר חינם. כל האומנים שאמרו כך, זה מוריד את רמת האחריות שלהם להיות כמו שומר חינם שלו חייב על גניבה ועבידה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מצב שחפץ נמצא עדיין ברשות שומר ואין עליו אחריותו הקודמת. מה מסמן סיום תקופת שמירתו? 1. עצם סיום תקופת השמירה. 2. בקשה מפורשת של השומר לבעלים, קחו את החפץ. עוד מעט אנחנו נראה גם שימוש בצורת בית, אז נתייחס לזה עוד כמה שורות. הגמרא, תנן התם, אמר לו שואל, אדם שרצה לשאול חפץ, הוא אמר לבעלים, למשיל, שלח ושלחה, והמשיל שלח את הפריט. נגיד הוא רצה לשאול פרה, הוא שלח את הפרה. הוא מתה, הפר מתה בדרך לפני שהגיע לביתו של השואל, חייב. השואל בכל זאת חייב. וכן בשעה שמחזירה. אם מסע שואל יד שליח להחזירה לבעלה, ולא אמר מה שהיא שלחה ביד פלוני, ומתה בדרך, חייב השואל. אמר רפרם בר פאפה, אמר רב חיסטה, לא שנו שמה שהשואל חייב עד שתבוא ליד המשיל, עד שהפרה מגירה למשיל, אלא שהחזירה בתוך ימי שאלתה. אבל לאחר ימי שאלתה פטור. אז רואים שיורד רמת האחריות שקיים, שרובץ על שואל, אם מדובר בהחזרת הפרה לאחר ימי שאלתה. מטיב רב נחמן בר פאפה, וכאן צורת בית, ואנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, שני לשונות רב נחמן בר פאפה ביחס לדברי רפרם בר פאפה, שסובר בסיום תקופת השמירה גרידה מסתיים אחריות השומר. בלשנה א', הלשנה הראשונה, נראה שרב נחמן מופיע כמתקיף, מטיב רב נחמן בר פאפה. אם נדלג לפי א' עמוד א', בערך שבע שורות מלמעלה, אתם רואים פס מפותל, איקה דיאמרי, אמר רב נחמן בר פאפה, אף ענה נמי תנינה. את הביטוי אף ענה נמי תנינה, רב נחמן בא לסייע לרפרם בר פאפה, שגמר תקופת השמירה מהווה פטור, בלי איזושהי אמירה מפורשת. אבל אנחנו חוזרים ללשנה הראשונה, כאן בסוף פי עמוד ב', מטיב רב נחמן בר פאפה. וכולן שאמרו, תולת שלך ואבי מאות. אני מקווה שזה מוכר, ומי שזה פחות מוכר, יש לנו חץ מצד הגמרא, חץ מפותל, ואפשר לחבר אותו למשנתנו, ששם ראינו את האמירה הזאת. כל האומנים שאמרו טול את שלך ואבי מאות שומר חינם. אז מה אנחנו רואים? רואים שכדי להוריד רמת אחריות צריך איזו אמירה מפורשת. הוא מגלה את דעתו שהוא לא חפץ להיות עוד שומר עליו. אנחנו ממשיכים לדפי א' עמוד א', גמרתיו. אבל אמירה כזאת שהאומן אומר גמרתי את העבודה, זה לא יוריד רמת האחריות, שומר שכר. אז למרות שהסתיים התקופה בזה שהוא אומר גמרתי, אז אני כבר לא מתייחס אליו כאומן, הרי גמרתי, אז זה דומה לסיום תקופה, ועדיין נושא באחריות, וזה קשה על רפרם בר פאפה. הגמרא דוחה, לא. אם רוצים לדייק, הווי מאות ותו את שלך שומר שכר. דהיינו, המשנה אמרה תול את שלך והווי מאות, זה מוריד, ודייק מזה ההפך. אם הוא אמר, הפך כוונה, סדר הדברים הפוך, הווי מאות ותולת שלך, אז הוא נשאר כשומר שכר. כי באמירה הזאת הוא בעצם אומר, אל תיקח את שלך עד שתביא מאות. אז הוא מחזיק את זה כערבון, ביטוח שהוא יקבל את השכר שלו, ודיברנו על זה מוקדם יותר, ש... זה משאיר אותו כשומר שכר. אבל ממשיך הגמרא, גמרתיו מאי, אז לפי מה שאנחנו מתרצים לטובת רפלם, אז מה יהיה בגמר, אם הוא אומר גמרתי? שומר חינם, כך אתה רוצה לומר שהוא יהיה שומר חינם? כי מה? כי הסתיים תקופת האומנות, כמו שרפלם דיבר על הסתיים תקופת ההשאלה, אז זה מספיק להוריד אי אחי. אם זה כך שמספיק סיום התקופה להוריד, עדתני וכולן שמוטול את שלך ובי מאות שומר חינם, שכאן מדובר על אמירה מפורשת מצד האומן, ואז יש הורדה נשמעינן גמרטיב. למה שהמשנה לא מלמדת גמרטיב, שזה, איך אומרים, זה יותר פרווה מאמירה בוטה מפורשת, וכל שכן טול את שלך. אם המשנה הייתה מלמדת גמרטיב כמו שרפלם רוצה לומר, שזה מספיק להוריד אחריות, בוודאי אם השומע היה אומר משהו יותר בוטה, יותר מפורש, טול את שלך, ודאי זה היה מוריד רמת השמירה. אז למה המשנה לימדה טול את שלך והווי מאות? הגמרא עונה שבאמת גמרטיב כן מוריד, כמו שרפלם אמר. טול את שלך הצטריך עלי, היה מטרה מיוחדת בקביעה הזאת, שאם האומן אומר טול את שלך והווי מאות, סלקה דייטה חמינה. הייתי חושב, בלי המשנה הייתי חושב, שומר חינם נמי לא הווי, הוא לא אפילו שומר חינם. הוא יהיה פטור אפילו אם יהיה פשיעה. כמש מלן, המשנה מחדשת לנו, שלמרות שהוא אמר, קח את הפריט שלך והווי מאות, הוא עדיין שומר חינם. אומר רשי, כמש מלן, דיינו תופסו על שכרו עוד כמלא. זה כן, הוא, השומר לא תופס את הפריט, הוא אומר תולת שלך, לא, אני לא תופס אותו על המאות, כי הוא אומר תולת שלך ואחר כך הוא הביא מאות, אבל מדין פיקדון לא סליק נפשי, אבל האומן הזה לא מסתלק מהחפץ להחשיב אותו אפילו כסתם פיקדון, אלא הוא כן פיקדון, אבל בלי איזושהי הנאה, אז לכן הוא עדיין שומר, אבל שומר חינם. איקה דיאמרית, הגענו למשנה השנייה בדברי רב נחמן. אמר רב נחמן בר פאפה, כתגובה לדברי רפלם בר פאפה, רפלם, רק נזכר עצמנו, מה שבגמר תקופת השמירה הוא פטור, אם קורה משהו, ורק נציין שרפלם התייחס למקרה של השאלה, שאם נגמר תקופת ההשאלה ומתה הבהמה, אז השואים פטור. אז על זה לפי משנה שנייה מרב נחמר פרפפה אף עננה מתנינה, יש סימוכים לזה ממשנתנו, וכולן שאמרו תולת שלך ובי מאות שומר חינם. מה אליו? הוא עדין גמרטיב, שזה המקביל לדברי רפלם שהסתיים תקופת האומנות, אז הוא יהיה שומר חינם, יורד רמת האחריות, וזה תואם לדברי רפלם. לא, תול את שלך שני, רק אם הוא אמר באופן בוטה, באופן מפורש, קח את שלך, רק אז יורד רמת האחריות. אבל גמרתי סיום התקופה, לא, זה לא יהיה הורדת רמת האחריות, ולכן לפי זה אין לנו סיוע לדברי רפלם. בשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים פס כפול, הבלטנו רמי, זאת אומרת, נראה בגמרא הונה מור ברמי מעלה סתירה ומשני, ונראה בעוד כמה שורות פס כפול שהוא נותן מענה. בשוליים אתם לא בסליחה, אצל הגמרא עצמה, בין הגמרא והרש"י רואים סימון ארוך וכתבנו אונה, דהיינו כל השורות האלו הם דברי אונה מור בר מרמר. אנחנו נראה גם שימוש בצורה שאנחנו קוראים הרגש, וכתבנו כאן בשוליים שני מקורות שנראות כסותרות. עכשיו הגמרא, הונה מור בר מרמר קמי דרבינה רמי מתניתין עדדי ומשני, בכוונה בנוכחות רבינה, הונה מעלה סתירה ומתרץ אותו. תנן, מצד אחד ראינו במשנה שלנו וכולן שאמרו תולת שלך ואבי מאות שומר חינם והוא עדין לגמרתיו. מכאן רואים שסיום תקופת הקודמת מוריד אחריות ורמינו, ונגד זה יש לנו את המקור הבא שסותר. אמר לו שואל, שלח. השואל שביקש בהמה בהשאלה, ביקש מבעל הבהמה תשלח אותו אליי, ושלחה ומתה. חייב השואל, חייב על מות הבהמה, וכן בשעה שמחזירה עדיין יש עליו אחריות של שואל, למרות שהסתיים ימי השאלה. אז רואים שבסיום התקופה אין הורדת רמת האחריות. ומשני אמר רף רם בר פאפה מבחיסטה, זאת אומרת הונה בר מרמר, הונה מור בר מרמר מתרץ על פי דברי רפרם, הוא מצטט אותו. אמר רפרם בר פאפה אמר רב חיסדא לא שנו, מה שכתוב פה וכן בשעה שמחזירה הוא השואל עדיין נושא באחריות כשואל, רמה כמעט הכי גבוה שיש, שגם חייב על אונס, לא שנו אלא שיחזיר בתוך ימי שאלתה, עדיין בתוך התקופה, אבל לאחר ימי שאלתה פטור. ובכך אנחנו מיישבים את המקורות, שכל מה שנאמר פה וכן בשעה שמחזירה הוא עדיין ברמה גבוהה של אחריות, בגלל שזה בתוך ימי שאלתה. איבאי אלוהור, מה שאמרנו עכשיו שלאחר ימי שאלתה אם מתה מי שהיה השואל הוא פטור, הוא כתוב פטור, ואנחנו רוצים לברר פטור משואל וחייב כשומר שכר, או דילמה שומר שכר נמי לא הווה, מה משמעות המילה פטור, עד כמה הוא פטור. אמר המאמר מסתברא פטור משואל וחייב כשומר שכר, הועיל ונהנה, הרי הוא נהנה עד כה בשאלה, בהשאלה, ותמורת הנאה שהוא היה נהנה, מהנה הווה. הוא גם מהנה, דהיינו הוא עדיין ברמה, רמה בינונית של שמירה, ולא, הוא בוודאי לא פטור לגמרי. אומר רש"י, מהני, הוא מוכן להיות שומר שכר, להיות עליה שומר שכר עד שתגיע ליד הבעלים. נחזור לגמרא, תניא קבתי דמימר, אנחנו נביא כאן מקור ש לא נראה קשור כל כך לענייננו, אז אנחנו רוצים להדגיש מה העיקרון פה. מה שאנחנו אומרים, תניה קבעת דממה, יש עיקרון של הועיל ונהנה מהנה. זה מה שאנחנו לזה חותרים כאן, בזה שאנחנו אומרים שהמקור הבא מסייע לעמימר. אז מה כתוב? הלוקח כלים מבית האומן לשגן לבית חמיף. יש איזו חתן שלקח, קנה, רכש כלים מאומן במטרה לשלוח אותם לבית חמיף, ואמר לו החתן הזה, אומר לאומן, אם מקבלים אותן ממני אני נותן לך דמיהן, אני אשלם עליהם כמובן, ואם לאו, אם הם לא מקבלים אותם, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן, אני בכל זאת אתן לך איזושהי תשלום, ונקרא פה לפי טובת הנאה שבהן. מה זה טובת הנאה כאן? אומר רש"י, כפי טובת הנאה שיחזיקים לי טובה שפקדתים בסבלונות. עצם הרצון הטוב שהיה לי כלפיהם, הם יכירו לי טובה, יש לזה ערך, נגיד לזה ערך כספי מסוים, וזה אני אשלם לך. ומה קרה? ונאנסו, קרה לכלים האלו אונס, נהרסו בהליכה חייב לכיוון החם, אז אותו חתן חייב בחזירה, פטור מעונצין, מפני שהוא כנושא שכר. אנחנו נסתכל ברש"י, בחזירה פטור מעונצין, מפני שהוא כנושא שכר בחזירה ולא כשואל. ומהו נשיאות שכרו? איפה יש כאן שכר שהוא נחשב ככה כשומר שכר? הועיל ונהנה שנתפאר בעין, והיינו קוותי דממה. עצם זה שהחתן הזה רכש שם טוב בעיני המשפחה, זה ההנאה, וזה מה שזה תואם לגישתו של הממה. דיאף אגב, דייב לכפי טובת הנאה שבהן, הווה אליו כשומר שכר, למרות שהוא עצמו משלם. הוא, דרך כלל אנחנו מתייחסים לשומר שכר שהוא מקבל תשלום, לא, פה הוא נותן להם תשלום, בכל זאת הוא שומר שכר אחר שקלטה שמירת המקח. למה? הוא עיר ונהנה בגלל שהוא נהנה. וכל שכן גבי שאלה אותו שואל, זה לא יאהיב לי מידי, שבוודאי הוא יחשב כשומר שכר. אותו שואל הוא לא נותן למשיל כלום, בוודאי הוא זה שנהנה מהפרה, מהבהמה שהוא שאל, ודאי הוא יחשב בגלל הנה הזאת שומר שכר. השורות הבאות בגמרא בשס עוזר, הגמרות המסומנות שלנו, מסומנים כמעשה ארוך. אז אתם יכולים לראות שבע שורות הבאות הם מעשה. הגמרא, ההוא גברה דזווין לי חמרה לחברי. היה אדם שקנה יין עבור חברו, אמר לי הלוקח, אומר כממתינה לי לדוכתה פלוני. רק אדייק, יש כאן אדם שקנה יין, שמוכר, שמחר יין לחברו, והלוקח אומר כממתינה לי לדוכתה פלוני, אני מתכוון לקחת את היין הזה למקום פלוני. אי מזדבנה מוטב, אם אני אצליח למכור את היין שאני כעת רוכש ממך, אם אני אצליח למכור אותו שם, מוטב. ואם לא, מדאונה לניאלך. ואם לא, אז אני אחזיר לך את היין. עזר ולא עזבנה. הוא הלך לאותו מקום ולא הצליח למכור אותו שם. ובהדי דקעתה התניס. ובחזרה נאנס. כלומר, היין נהרס בתנאי אונס. עתה לקמי דרב נחמן חייבי. המקרה הזה הגיע לרב נחמן והוא אמר, תשמע, אתה חייב לשלם עבור היין. איטיבי רבה לרב נחמן. אז רבה העלה כקושיה על הפסק של רב נחמן את הדבר הבא, מה שראינו מקודם, נאנסו בהליכה חייב ובחזרה פטור. הוא פטור מאונסים איזשהו כנושא שכר, ושומר שכר לא חייב על אונסים. זה בדיוק מה שראינו מקודם מאותו חתן שרכש כלים מהאומן. אז למה אתה רב נחמן שבדרך חזרה אתה עדיין מחייב אותו לפצות על אונס? אמר לי רב נחמן עונה, חזרה דהי, חזרה של אותו שרכש את היין. למה הוא רכש את היין? הוא רכש את היין כדי למכור אותו הלאה. החזרה של אותו קונה יין, הליכה היא. זה לא כמו שאתה מתא אותו בדרך חזרה. נכון, פיזית הוא חוזר, אבל החזרה שלו זה כמו ההליכה, ההליכה כדי למכור. מה היא טעמה? למה אתה אומר כך שהחזרה כמו הליכה? סברה הוא, אני אקדים, למה בהליכה אמרנו שהוא הוא חייב לגמרי? כי הוא הלך למטרה למכור אותו. אז גם פה שהוא חוזר בחזירתו, אילו אשכח לזבוני, מי לא זבנה? אם היה מוצא קונים גם בדרך חזרה, הוא לא היה מוכר, בוודאי היה מוכר. לכן אצל המקרה של יין אין הגדרה של חזרה בחזרתו. זה היה מתאים למקרה של החותנו של אותו חתן, לא רוצה את הכלים, אז הוא מחזיר אותם לבית האומן. אבל כאן זה שרכש את היין, עד שזה מגיע לידי המוכר המקורי, כל הזמן זה נקרא דרך הליכה. עד כאן שיעורנו להיום.